אחד הדברים הבולטים סביב גיל 40 הוא השינויים שעוברים על הגוף והפרצוף. נגענו בזה בקטנה בפרק הראשון בסדרה.
מי? שאיפה הפינצטה שלי?
בפרק על נשים.
אני יכולה להגיד לך כאן שאני לא מתכוונת להתקמת על המסך. זה לא יקרה.
ואפילו בפרק האחרון על משבר אמצע החיים אצל גייז.
אובססיה לחדרי כושר, מורידים שערות מהרגליים, עושים בוטוקס.
זה לא אתם?
זה אנחנו היום!
זה אתם!
היום זה סטרייטים!
היום אנחנו יוצאים לבדוק אם אני צריך להתחיל להזריק דברים לפנים, למרוח קרמים, או אפילו להשתיל שריר תאומים חדש.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
קוסמטיקאית? לא הייתי מעולם. בוטוקס? טרם התנסיתי. מניקור פדיקור? בוא נגיד שיש לי ידיים מתקלפות וכפות רגליים של פלח. אפילו את הסרת השיער בלייזר שנועה קנתה לי פעם, הפסקתי באמצע. בשלה השעה לחשוב מחדש על טיפוח, אז קבעתי פגישה עם המנתח הפלסטי הכי מפורסם במדינה. דוקטור דוב קליין, יושב מולך הפציינט דניאל, ואומר לך, טפל בי. מה הכי דחוף?
הפציינט דניאל, אתה נראה מצוין. אז אני לא רואה, טפל בי במה. לדעתי, סע לחופש, חופשה טובה, תמיד טוב ליד הים, ללכת עם הרגליים, כפות הרגליים בחול, להרגיש את הצדפים, יעשה לך מצוין.
אבל אתה יודע, יש את ההוא במצח שכולם אוטומטית הולכים אליו, וזה שליד האף. אני בסדר ל-40 לדעתך?
אתה מצוין ל-40, אני לא הייתי נוגע בכלום, באמת. כי להעלים יותר מדי את הקמטים ולנסות שהכל יהיה חלק ושיראה כאילו עשוי, זה נראה מגוחך. לכן, קצת קמטים זה בסדר. קוראים לזה קמטי הבאה, על מנת שיראו שיש לנו הבאה. למת, אין לו בכלל קמטים, אין לו הבאות. אז אם אתה רוצה להיראות כמו מת, תטפל, תתחיל לעשות בוטוקס, הזרקות וזה, ותראה כמו מת.
אבל נגיד, מהדחופים ביותר שבדרך כלל באים, זה באמת המצח, האזור של הפה והקמטים של העיניים?
אין משהו שהוא דחוף, זה לא רפואה דחופה. זאת אומרת, יש רפואה דחופה שאתה באמת מציל חיים. פה אין הצלת חיים, אז אין דחוף. אבל נכון, יש אנשים שהם בתקשורת ומופיעים, והפנים זה הקלף שלהם או הכרטיס ביקור שלהם, אז להם באמת יותר חשוב שיש דברים מסוימים שהם מראים, שהם יותר מבוגרים מהקהל שהם רגילים להיות בו, אז חשוב להם להעלים איזשהו קמת, כן.
עכשיו, הטיפולים הראשונים שאנשים כן עושים בדרך כלל, הם לפני הסכין, נכון? יש משהו בבוטוקס, חומצה הלרונית, שגורם לאנשים לחשוב שזה ליד פחות מפחיד והתוצאות טובות, נכון?
בשנים האחרונות, בכלל, אז התפתח כל הנושא הזה של non-invasive facial sculpture, זה נקרא, או פיסול פנים לא אינבזיבי או לא כירורגי, ובאמת יש לנו היום המון המון אופציות לפני הסכין. זאת אומרת, אפשר לשפר דברים, אפשר לשנות דברים, אפשר לעשות פיסול אף, פיסול של קו הלסת, לחיים, להגביה, להזיז, בלי סכין. זאת אומרת, אותו מטופל, מטופלת, מגיעים למרפאה, אחר הצהריים עושים את הטיפול וחוזרים חזרה לשגרה. אז יש אפשרות בלי סכין.
אני קורא שבשנים האחרונות יש זינוק של משהו כמו 35% בביקוש להליכים קוסמטיים בקרב גברים. כמה זה מפתיע אותך?
אני יכול להגיד לך שבאירופה זה אפילו יותר, בארצות מסוימות יש אפילו יותר ביקוש מאשר בארץ, אבל הביקוש הזה הולך והולך ועולה. אני חושב שזה עם ההתפתחות של המדיה וכל האינסטגרם והפייסבוקים, יש יותר חשיפה, אנשים יותר, יש יותר נגישות גם לכל הטיפולים האלה, וזה לא טיפולים מורכבים, כמו שדיברנו, זה לא סכין, זה לא משהו שמצריך החלמה, זה לא כירורגיה. אז הפשטות, הנגישות נותנת אפשרות גם לגברים לבצע את הטיפולים האלה.
מה הכי פופולרי בקרב גברים?
גברים עושים הכל. אני יכול להגיד שגברים עושים ניתוחים לשאיבת שומן, הם לא אוהבים ללכת עם קרס, הם אוהבים לשאוב את השומן מהמותניים, עושים ניתוחים בפנים, ניתוחי אף בגילאים מסוימים, אפפיים, אצל אנשים יותר מתבגרים, אני רואה הרבה עורכי דין, אפילו רופאים, אנשים בתקשורת, שמבצעים את הניתוחים האלה על מנת להיראות טוב יותר.
דילגת על עוד משהו שלדעתי הפך להיות כמעט טריוויאלי, וזה הקטנת שד של גברים.
אז הקטנת שד אצל גברים היה תמיד, היום זה הפך להיות יותר פופולרי, מדברים על זה יותר, רואים את זה יותר, ובאמת גברים, מה שנקרא גינקומסטיה, זאת אומרת זה שד נשי אצל גבר, יכולים היום להיפטר מזה בקלות ולא צריכים לסבול. אני ראיתי הרבה בני נוער שסובלים מהתופעה הזאת ולא מורידים את החולצה בים, וברגע שעוברים את הניתוח זה באמת מחזיר להם את הביטחון.
ויש גם את הקטע של הידוק צוואר, נכון? שגם היום התוצאה היא שבקושי אפשר לראות, וזה לא כמו פעם שישר ראית, היו מדביקים עליך תווית, הנה, הוא עשה משהו.
נכון, הניתוחים היום הם הרבה יותר בקו טבעי, אפשר היום לעשות ניתוחי צוואר שלא יראו שזה ניתוח. עוד פעם, תמיד צריך לעצור, לא להגזים, ובאמת להיות בקו הטבעי, לעשות את הניתוח בצורה הטבעית ביותר, ויש היום טכניקות של איך לעשות את זה. פעם באמת זה היה נראה מתוח מדי, היינו רואים את כל הפיגורות האלה של מיאמי, פלורידה, הנשים מבוגרות בנות 90 שנראות מתוחות, הקצה של האוזן נוגע בקצה של הפה, היום לא נראה את זה כבר.
הפרויקט הזה עוסק במשבר גיל ה-40. כמה יש הלימה באמת בין הטיפולים וההתחלה שלהם לבין הפרופיל הגילי הזה של בין 35 ל-43-45?
תראה, בין 35 ל-50 יש גם שינויים הורמונליים. גם אצל גברים אנחנו עוברים שינויים הורמונליים. השינויים האלה משפיעים גם על החיצוניות שלנו, גם על האור שלנו. אתה רואה שגברים מתחילים להקריח, נהיית קרס קטנה, האור בזוויות הפה, בזוויות הלסת קצת צונח, ויש יותר מודעות. אז חלק מהמשבר הזה, זה המשברים בגיל הזה יכולים להיות קשורים לקריירה, לעבודה, לבעיות בזוגיות, ומשליחים חלק מזה גם על החיצוניות שלנו. זה חלק ממכלול של דברים.
היית אומר שקשר שתיקה וניסיון הסתרה יותר נפוץ אצל גברים מאשר נשים כיום?
פעם זה היה, אבל היום גברים חושפים הכל. זאת אומרת, גברים היום מדברים על זה, אין היום שתיקה בנושא הזה, הם לא מתביישים, הם באים עם חבר, חברה, ועושים את מה שהם רוצים. היום זה מאוד מאוד נגיש. אני חושב שזה, המדיה הנגישה את זה בצורה מאוד מאוד טובה לציבור, מאוד בצורה שכל אחד בעצם יכול לראות ולקבל את המידע שהוא רוצה דרך המדיה.
אבל זה אזור מאוד טריקי, כי אתה כבר את שלך עשית, אתה מנתח פלסטי הכי מפורסם במדינה הזאת, אתה כבר בטח במקום שבו יותר קל לך להגיד לאנשים גם לא, אתה לא צריך, או דברים מהסוג הזה. האינסטגרם מצד אחד סידר לכם פרנסה לעוד 100 שנה קדימה, מצד שני הוא גם מייצר לאנשים ציפיות לא נורמליות.
זה חד משמעי נכון, האינסטגרם וכל המדיה בכלל מייצר ציפיות לא ריאליות, ואנחנו, התפקיד שלנו כמנתחים פלסטיים, זה בעצם לעצור ולהוריד את אותם מטופלים למציאות האמיתית, כי מנתח פלסטי לא יכול לעשות הכל. באים אליי, באות אליי מטופלים, מטופלות עם דוגמאות מהאינסטגרם, תראה, תראה מה עשו שם, תראה מה עשו פה, וראיתי תמונות כאלה וכאלה, וזה מוצף, המדיה מוצפת. ואנחנו היום עוסקים, אני חושב ש-50% מהעיסוק שלי זה איך למנוע מאנשים לעשות ניתוחים פלסטיים, ולעדוף אותם ולהוריד אותם חזרה למציאות. אז נכון, המדיה הזו גם משפיעה לרעה, ואנחנו כמנתחים חייבים וצריכים לדעת איך לעצור את התופעה הזו.
דוקטור קליין, אתה זוכר למשל איזשהו מקרה גבר או אישה שבו ניסית להניע אותם מאיזשהו רעיון והם התעקשו ואמרת אחרי, בונה, אני מתבאס שאני חתום על הדבר הזה, כמובן בלי להזכיר שמות?
אני מנסה להניע כל מה שאני חושב שהוא לא נכון ולא בגדר הפונקציה שישרת את אותו מטופל, אני לא אעשה. אני אקשן יותר, אני ממש עיקש. אבל ברגע שאותו מטופל ישכנע אותי שהוא זקוק לפונקציה הזאת, ואני אבין את זה ויסכים עם זה, אני אזרום.
עד כמה אתה מוצא את עצמך משתמש דווקא בדוגמה הפוכה, כלומר, להראות את כוכב ההוליווד, השחקן או השחקנית, שבטלוויזיה רואים, אתה אומר, יו, כל הפרצוף שלהם השתנה, רנה זלווגר הייתה דוגמה אחת כזאת, ועוד הרבה מאוד, ניקול קידמן, שאתה יכול להגיד, אתה מביא לי אינסטגרם, גם לי יש אינסטגרם, אני אראה לך איפה זה קטסטרופה.
נכון, יש הרבה קטסטרופות, וגם כוכבים עברו ניתוחים לא מוצלחים או ניתוחים כושלים. יש לנו את מייקל ג'קסון והאף, אני תמיד מביא את זה כדוגמה לאנשים שרוצים עוד ניתוח ועוד ניתוח ועוד ניתוח. אני מביא את הדוגמה הזאת, מראה תמונות ומראה גם איך אפשר להגיע למצב קטסטרופלי, עם יותר מדי ניתוחים פלסטיים, אז בהחלט זה קיים.
אתה יכול לומר לי פחות או יותר מה הגיל הכי מוקדם שנתקלת בגבר שרוצה למחוק לעצמו קמטים או לסדר לעצמו את הפרצוף, מעבר לניתוח אף שהוא יכול להיות גם בגיל 16, 17, 18?
קודם כל, יש כאן את הנושא של מתחת לגיל 18, אנחנו, זה קטינים, ואנחנו חייבים לקבל את ההסכמה של ההורים. אז זה דבר אחד, אז כל קטין שמגיע מתחת לגיל 18, אני מבקש את שני ההורים להגיע, ואז אנחנו עושים כמעין דיון משפחתי ולהחליט. אז זה מקל על התופעה. מעל גיל 18 יש בקשות, מדי פעם מגיעים חבר'ה צעירים, שבאמת נראה לי שהבקשות הן לא במקום, אז אני בצורה מאוד מאוד עדינה, מסביר, בואו תלכו הביתה, תחשבו על זה, זה לא בוער. היו לי כאלה מקרים שחזרו אליי אחרי 15 שנה והודו לי, תודה שלא עשית לי כלום. פשוט חזרו והודו.
ואשר לקטע הזה, אני לא יודע אם נקרא לו המוסרי, אבל בגדול, איך אתה עם התופעה שזה הופך להיות יותר ויותר כמעט מובן מאליו שאנשים עושים טיפולים קוסמטיים, גם כי הם לא באמת צריכים את זה. תשמע, אתה רואה אנשים בטלוויזיה, גם בארץ, שאתה אומר, בוא נה, הם נראו ממש בסדר, לא שמתי לב שיש בעיה אפילו.
אז זה נכון, אז זה כבר העניין של אותו מטפל או אותו מטפלת שנותנים את הטיפול האסתטי, לדעת מתי להגיד לא, ויש כאן עניין גם של גישה אישית שאתה רואה מישהו ואתה אומר, שמה, הכל בסדר, מה הוא צריך, הוא לא צריך כלום. יוצא לי להגיד את המשפט הזה כמה פעמים ביום, אתה בסדר, אתה לא צריך כלום, מה אתה צריך, בשביל מה, תלך הביתה, תבוא עוד 10 שנים, נראה מה יהיה. אני יותר ויותר ויותר אומר את המשפט הזה, נכון?
אתה נתקל במקרים שאתה מזהה לחץ מצד בת הזוג, בן הזוג, שהוא לא כל כך בריא לשיקולים?
הרבה פעמים יש באמת לחץ מצד, לפעמים לחץ משפחתי, לפעמים האמא לוחצת, הבן זוג, האבא, החברים, יש לחצים חברתיים. בכל זאת, אנחנו יצור חברתי, אנחנו לא יצור שחי לבד, אנחנו נתונים ללחצים, יותר או פחות, אבל בהחלט יש לחצים חברתיים.
ולסיום, שאלת הסנדלר היחף. האם דוקטור קליין שקל אי פעם לעשות שינוי כלשהו בפרצוף שלו?
בינתיים עד כה לא, כי אני מרגיש טוב ונוח. יש הרבה שמהירים לי על האפפיים שלי, שהן קצת צנוחות וכבר לא רואים לי את העיניים. בוא נעשה לך, קולגות שלי, בוא נעשה לך קצת בוטוקס, תראה, כבר נהיה לך הרבה קמטים. מה עם הצוואר שלך? בינתיים אני חיים עצמי טוב, אז אני עוד לא בר ניתוח.
כבר ברמה שאומרים לך, אני אעשה לך מחיר, יש לך פרצוף יפה, אני אדאג לך?
כן, יש קולגות שמאוד רוצים לדאוג לי ולעזור לי עם הסכין.
דוקטור דוב קליין, תודה רבה לך על זמנך.
כיף, תודה ובהצלחה.
דוקטור קליין משוכנע שאני לא צריך כלום, אבל אולי יש מקום לסקנד אופיניאן, ומי מתאים יותר מגבר אמיתי שמדבר על זה גלוי, והוא במקרה אחד הכוכבים הגדולים בזמר הים תיכוני.
רגב עוד, בן 43, מתגורר בהרצליה, אב לאדל ואמא, וכמובן, בעל להלנה המקסימה, האישה הכי טובה בעולם.
יפה. הכי מרגש היה עד עכשיו. המנתח הפלסטי שראיינתי בפרק הזה, אמר שאני לא צריך לשנות כלום כרגע אצלי.
אני גם מסתכל, תורית הקובע, אני חושב שאתה צריך את הקטע הזה של הפס הזה, של הבוטוקס.
כבר?
טיפק, מתחיל להיות כזה קמת חשיבה.
אז חכה, אתה זוכר מה הייתה נקודת הפתיחה של טיפולים קוסמטיים אצלך?
וואו, אני תמיד הייתי סביב זה. תמיד סביב הטיפוח האישי שלי, כאילו לייזר, אני חושב שזה התחיל בלייזר, ו... קרמים לכל מקום מיוחד בגוף, ואז עם הזמן, אלן אמרה לי, אולי תעשה פה איזה בוטוקס או חומצה או משהו... אז תמיד הייתי כאילו בתוך זה, לא חששתי גם לדבר על זה ולעשות את זה.
מה עשית בטוטל עד היום? לא מספר, כאילו טיפולים.
לייזרים, לא סופר. טיפולי הזרקות בוטוקס, כל מיני דברים כאלה. כל הזמן אני עושה, כאילו, לא סופר, אבל אתה יודע, רץ על זה. החזקה קבועה, מה שנקרא.
וזה באמת מדהים לשמוע אותך מדבר על זה גלוי, כי בתעשייה הזאת, אני לא יודע אם בזמר הים תיכוני יש הבדל, אבל בתעשייה של המוזיקה, אתה לא שומע הרבה גברים שמדברים על זה.
תראה, אני אגיד משהו, לא הייתי צריך את זה יתר על המידה. היה לי כאילו בקטע הזה של הקמת חשיבה שאשתי אז בזמנו אמרה לי, סעיר הייתי, אז הייתי רוצה להיות במה סביב, כן, מודה, נולדתי שיער כזה.
עשב.
עשב. ואז זה היה ברור, אבל אלן אמרה לי, תעשה פה נגיעת בוטוקסיה, ויש לך את הקמת חשיבה נורא מובהק, אם אתם תיקחו את התמונה שלי, ואני אשלח לכם כאילו תמונה לפני ואחרי, תבינו, את הקמת חשיבה בלבד. ואז רציתי להעלים, רציתי מצח כזה חלק, הנה, תסתכלו, חלק.
מאוד.
הוא לא היה, היה פה פס ארוך, כאילו שחצה לי את הגולגולת לשתיים. אז הלכתי על זה, וזה היה מגניב.
זה עשה אותך מבסוט יותר?
עשה אותי כאילו, היה לי נחמד יותר, לא? עכשיו הייתי מ-0 ל-10. עשה אותי מ-7 ל-7 וחצי.
ביטחון עצמי, השתפר?
תמיד היה לי. לא היה לי.
אז בשביל מה?
אולי משהו בנראות, כאילו באמת, כאילו שאתה עולה על במה, או שאתה מתראיין בכל מיני תוכניות טלוויזיה, או משתתף בכל מיני ריאליטי, אז פתאום כשמאירים, כשהיא העירה הלן, אז וואלה, צודקת, הקמת חשיבה הזה, הוא ממש חורץ לי את ה... את המצח, ואז אמרתי, אם אפשר להעלים, אז בוא, נעלים.
יוצא לך לדבר על זה עם קולגות?
אני חושב שיצא לי לדבר על זה בכל מקום, אני חושב שאני רואה גברים, אני חושב שבהישרדות דיברתי על זה, שהייתי עם גיא זוארץ, אמרתי, אתה רואה פה קמת חשיבה הזה, אם אפשר להעלים אותו.
יותר מזה,
ואז היית... ואז גיא אומר לי, מה, אני צריך?
היית בתווך בין דוד דביר, שהוא בן 1,000 ואין לו קמת אחד.
כן.
לבין גיא, שהוא נראה טבעי וטוב. אבל קצת...
האמת שגיא נראה מצוין, וגם דוד דביר נראה מצוין. דוד מתוחזק, גיא אומר שלא, אני חושב שכן, גיא נו באמת, עלינו. אבל זהו, גבר, אם בן אדם מרגיש שהוא רוצה טיפה, מה שנקרא, להימתח ולהיות נחמד יותר, סבבה. אבל לא באובר, לא פתאום שאנחנו רואים את הכוכבות בהוליווד, פתאום פנים אחרות, איש אחר, פחות.
זאת הגבריות החדשה לדעתך?
אני חושב שגבר תמיד צריך להסתכל על עצמו, ולהיות מודע לעצמו, ואם האישה ככה מהירה, או רוצה לשבצר טיפה, אז למה לא אם זה בגבולות הנורמליים?
אבל לדבר על זה ולהיות גלוי אם זה זאת גבריות חדשה?
אין לי בעיה, תמיד הייתי יכול, אני יכול כמעט לדבר על כל דבר. לא מסתיר דברים. כל עוד ואנחנו בטוב, אני אדבר על...
ואתה מרגיש בנוח להעיר לאשתך הערות כאלה?
אני חושב שאין צורך. כי אשתי כליל השלמות.
הבנתי. אבל אתה יודע למה שאלתי, כי זה באמת בין בני זוג, זה דבר שמישהו יכול להעלב. נכון, אתה מדבר פה על רמת פתיחות שהיא מרשימה.
וואו, כאילו, זה לא, כאילו, אמרתי מה, באמת, הלן, צריך את הקמת חשיבה, אבל ככל
וגם הקמת חשיבה מוכיח...
ככל שהיא שמה לי ספוילר על זה, אז באמת, וואלה, הקמת חשיבה, אני אביא לכם תמונות שלה לפני ואחרי, ואין גבר שלא יגיד וואלה, הוא היה צריך, ואז הוא פתאום ילך למראה ויגיד, אתה רואה את הקמת הזה, אצלך זה לא כזה, רואים את הקמת חשיבה הזה, אבל הוא לא כמו שהיה אצלי, איזה שקע.
זה אומר שאתה חושב המון.
כן, חושב לעשות איך עושים כסף. חשוב. ואיך מוצאים שירים טובים.
בדיוק.
כל הזמן, איך מופיעים
בכל... התינסי לי, איך... או מהפך, או כל, כל הדברים האלה.
כל הזמן אני הפכתי להיות כמעט one man company כזה, שכל הזמן סביב השירים, סביב הופעות, בארץ, בחול. אז כל הזמן הראש עובד, והיא אומרת לי, די, תפסיק לחשוב את הראש שאתה חושב, זה מתקפל, אז...
הבנתי אותך.
אז עכשיו אני חושב לי שזה...
תחשוב רפוי.
שזה רדום, רדום.
תחשוב רפוי.
כן.
אתה מבין את מי שיגיד, אבל וואלה, אין לזה סוף. כאילו, זה עלול להיות ממכר, ועכשיו, אתה יודע, זה אולי יקשה עליך לקבל את השינויים הטבעיים.
תראה, שאני בא לדוקטור ברמן שלי, אז אני כל הזמן כאילו אומר לי, בוא נוסיף לך פה, בוא נוסיף... לא, אל תיגע. אל תשנה.
זה לא מקולקל.
לא רוצה, הכל בסדר, אל תחשב תכניס לי, ומחר אנחנו נהפוך להיות, מי זה, זה רגב? לא רוצה את זה, מה שצריך, תודה.
בתוך השיחות עם אשתך, היא אוהבת את המוצר החדש יותר? כאילו, לא...
תשמע, זה לא עכשיו פתאום שדרוג של מסוברו למרצדס. תמיד היינו באזור, והכל בסדר.
אתה מבין את המקום של האינסטגרם והרשתות בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, אילולא היה... חלק כל כך חזק מהחיים שלנו, כנראה שלא היית חושב על זה.
אני חושב שלא עשיתי מה שכולם עושים, פשוט הייתה אשתי בעולם הזה של הטיפוח כמוני, ואני גם מקפיד על הגוף שלי ועל האימונים, וכל הדברים האלה שמאמן אישי, וחשוב לי הבריאות שלי והנראות שלי והחיים שלי, וגם איך שאני נראה, אתה יודע.
אני חושב
אז היא אמרה לי פשוט רגב, כל הנושא הזה, בוא ניקח אותך פה, שבצור, פה נגיע. הלכתי על זה. היום למשל, הנה, אני מדבר בעוד משהו פתוח, היא אומרת לי פה.
הפדחת, למי שלא רואה.
כן, יש לך טיפה זליגה.
אז מה, יש גיחה לטורקיה, אתה מופיע בטורקיה בקרוב?
זה הנושא החדש. העדין כזה.
היה לנו פרק כזה כבר.
תראו כמה שער יש לי. מלא טפו טפו טפו. רק פה, הנה אני גם אראה את זה.
הבנתי.
ואני מפעם שאני בטלוויזיה, או שמצלמים אותי בסלפי, ואנשים מתייגים, אז פתאום בהופעות, אז כל אומרים לי, כל הזמן אני אצל לספר, ואז אומרים לי, תהיה רגוע, הכל טוב, אומרים לו, אתה בטוח אחי? אתה בטוח אחי? לא צריך את כמה נגיעות, כמה שבצורים, כבר הייתי בכל מיני מקומות שאמרו לי, תשמע, אנחנו לא מבינים על מה באת, אז אומרים לי, תראו פה מאחורה. וזה גם כאילו הייתה הארונת, ואז כל אומרים, לא, אשתי מקסימה ומדהימה, ולפעמים מאירה באלף. אז אני עדיין לא שם, כי אני עדיין לא רואה בזה את הבעיה, בנושא של השער.
אבל בקיצור, אם אני רואה אותך יוצא להופעה בטורקיה בזמן הקרוב, יש להניח שתיתן גיחה לדוקטור.
אם תראו אותי נעלם לאיזה חודש, אז אולי. כרגע, זה מדברים, זה באוויר. אבל אני לא שם עדיין.
אני עשיתי פרק בסדרה הזאת על קרחת, בגלל שאני בעצמי קרח, ואף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה.
תראה כמה שער יש לי.
יש לך מלא. כן, יש לך בשביל שניים.
רק פה קצת חסר לי מאחורה.
ושם הייתה התלבטות, דיברתי עם טל פרידמן, שהוא יודע לצחוק על הקרחת שלו תמיד, כי הוא כוכב או בן אדם הכי מצחיק שיש.
למה, צריך ביטחון כאילו להגיד, היום זה הכי סטייל.
נכון, והצד השני היה שמוליק לוי, שהיה כוכב ביתר ירושלים, ועשה לפני כמה שנים מתנה לעצמו ליום הולדת 50. אני אמרתי לו, זה משבר גיל ה-50 שלך, אבל יצא לו תוצאה מיליון דולר.
למה לכל דבר אתה מוסיף את המילה משבר? זה כאילו כבר יוצר את השבר, כאילו את בן אדם כאילו עכשיו מרגיש שלם עם הנושא הזה, אז עכשיו זה קרה אצלו, למה צריך לתת כותרת פומפוזית?
השאלה ששאלת עכשיו, מעידה שאתה איש בריא בנפשו קודם כל?
כן?
בהחלט.
יש.
ושנית, זה לא צריך הגדרה, אבל אני חושב שהרבה אנשים, האלטרנטיבה כאילו להתעלם מזה, להגיד אין לי כלום, קניתי אופנוע, הכל בסדר, היא לא יותר טובה.
לא, אני לא אומר את זה, אבל אני רק אומר, כאילו, אנחנו יודעים שיש מאמורות בחיים, ויש דברים שכאילו החיים הם לא הכי קלים, אבל בוא נודע על כל דבר שיש, ואם ההופעות או השיר ההוא, או כל מיני דברים לא בהכרח תמיד עובדים, וגם אולי גם בזוגיות, אז אולי זה רק מאמורה שנעבור ומחר יהיה יותר טוב, או אתה יודע, ככה אני מסתכל, וגם אם זה לוקח זמן ומתפרס לתקופות, אז יהיה בסדר.
אתה איש חכם רגב עוד.
באמת?
כן. תודה. ואני רוצה שתנצל את הבמה כדי להזמין אותנו להופעות הבאות שלך.
יאללה, אז קודם כל אני עכשיו יוצא לסיבוב גדול בארצות הברית.
אופה.
ותמיד מופיע בארץ, ועדי עובדים, אירועים, חתונות, תמיד אני כאילו all in, כנסו תמיד לאינסטגרם שלי וגם לפייסבוק, תתעדכנו בהכל, ובקרוב אני מאמין אחרי החגים, אלבום חדש, כאילו עד עכשיו הייתי בנושא סינגלים, 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 סינגלים. זהו, נכנס לאולפן, יושב, מוציא איזה 10 שירים להערכתי, ועל טהרת הנשמה שלי ועל מה שאני מאמין בו, ולא מה שקורה בחוץ.
הבנתי, טוב, זה נושא לשיחה אחרת, אבל
לגמרי,
בלי ששמת לב, אתה כל כך מלוטש, שקראת לדבר הזה All In, וזה שם הבית של הפודקאסט הזה.
לגמרי, All In.
אז נסיים בדבר אחד שפינטזתי עליו. בגלל שיש לך קול של מלאך, ובגלל שיש לך מעוול נדיר, אני רוצה את אות הסיום של התוכנית היום, פרי סטייל.
יאללה, בוא.
שלך.
בוא נשמע את האות.
הטקסט הוא פשוט. משבר גיל ה-40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת, ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
וואו, מפרק הירך, בוא. משבר גיל ה-40 שלי, פודקאסט החלפת קידומת, המפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
אגדה. רגע, פה, שלי, תודה רבה לך שבאת.
משבר גיל ה-40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.